אנחנו מדברים על מה שקדם למכת בכורות, הופעתה של הזהות הישראלית. אתם זוכרים שעשר המכות עניינן היה לברר מה היא סגולת ישראל, כלומר במה ישראל נבדלים ממצרים, על מנת להצדיק את החלטתם לחיות היסטוריה נפרדת, ובעצם לטעון לכתר של מובילי האנושות. כן? אז עשר המכות באו כדי לבאר את הנקודה הזאת דווקא. יחד עם ההופעה, עם הלידה של האומה, מופיעות לראשונה מצוות, כן? מופיעות מצוות. פרק י' ב' פסוק א', ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אם כן, יש פה הדגשה כפולה, לכם. החודש הזה הוא לכם, והוא ראשון לכם. כשאומרים לכם, מה זה בא לומר? להפוקה אחרים. כלומר, אתם לא אחרים. להם הוא לא ראשון, והחודש הזה הוא לא להם ראש חודשים. מה זה בא לומר? זאת אומרת, המצווה הראשונה המתלווה אל לידתו של עם ישראל כאומה חופשית, זאת מצווה, בעצם זאת רפורמה בלוח. כן? כלומר, אם ישנה החלטה, מכאן ואילך אתם מונים מהחודש של צאתכם ממצרים, אם כן, אנחנו פותחים את ההיסטוריה שלכם ברפורמה. הלוח משתנה. מה זה כל כך חשוב? כן? אבל זה אומר גם שלפני כן מנו באופן אחר. כן, אם התורה אומרת, מעכשיו ניסן הוא החודש הראשון, סימן שלפני כן לא ניסן היה החודש הראשון. ומה הוא? מהו החודש שממנו היו מונים? תשרי, נכון? אפשר להוכיח את זה גם מתוך התורה, גם מחזל, וגם מעדויות ארכיאולוגיות. כן? מה? דווקא הגויים. לא, היינו מונים כפי שנהגו הגויים למנות. עכשיו, לומר את האמת, יש שני אופנים עיקריים של מניין החודשים בעת העתיקה, המניין המצרי והמניין הבבלי. מכיוון שבני ישראל היו שניים, אז יש להניח שהלוח שהיה מקובל עליהם הוא הלוח הבבלי. כלומר, הלוח הפנימי של העברים היה מן הסתם הלוח השמי שהיה מקובל בבבל. ובחודשים הבבליים, חודש תשרי היה החודש הראשון. איך יודעים את זה? יש לנו למשל מכתב של חמורבי אל כהני בבל, שבו הוא מצווה, מכיוון שהשנה איננה במקומה, כך הוא אומר, השנה אינה במקומה, לכן הוא מצווה להוסיף עוד חודש, את חודש אלול שני. מה שאנחנו מוסיפים בתור חודש העיבור כדי להתאים את מסלול הירח עם מסלול השמש, זה חודש אדר. אבל מכיוון שהבבליים התחילו את השנה שלהם בתשרי, אז הם מסיימים את השנה שלהם באלול. אז החודש שהם מוסיפים הוא חודש אלול שני. מה שאין כן, אנחנו מוסיפים אדר שני בסוף השנה הניסנית שלנו. מובן? אם כן, ודאי שהחודש הזה לכם הוא רפורמה שמזיזה את מניין הזמן בשישה חודשים. כלומר, אנחנו עוברים משנה המתחילה בתשרי לשנה המתחילה בניסן. לא צריך להסביר, אלה הם שמות בבליים. כן? לא חשבן אלא מר חשבן. מר חשבן זה שם של אליל בבלי. כן?
מה? למה היום עושיתי חודש?
בגלל שהשנה השמשית היא בת 365 ורבע יום.
אני אומר על שאנחנו עושיתי חודש, אלא עמורה ושם היום עושיתי חודש.
עוד מאותה סיבה. מהסיבה שאנחנו מוסיפים, גם הם היו מוסיפים. כן. אז השנה העברית מתחילה בניסן. השנה הגויית מתחילה בתשרי. כמו הגויים. נכון? ברור. מה? למה לא? יום קדוש, נכון? יום קדוש? נו, למה לא? ודאי, אם מתחיל את השנה הזו, ודאי שהוא קדוש. נכון. כלומר, התורה ממשיכה את הנוהג שהיה קיים עוד לפני מתן תורה. לפני מתן תורה, השנים היו מתחילות בתשרי, והתורה לא ביטלה את זה, היא רק הוסיפה עוד משהו. מה? למה להוסיף? רק רגע, אבל קודם כל, לענות על השאלה שלו. תן לי. הגויים היו מתחילים בתשרי, והתורה לא ביטלה את זה, אלא שימרה את זה, אדרבה, נתנה לזה קדושה. למה לא? כי הרי זה מתחיל את השנה. בנוסף לכך, התורה מוסיפה לנו עוד מחזור זמנים אחר, המתחיל בניסן. זה מובן לך?
השנה מתחילה פעמיים?
בדיוק. השנה מתחילה פעמיים. אגב, יש לזה השלכה מעניינת, השנה לא מסתיימת אף פעם. כן. של תשרי, יכול להיות. בסדר, אנחנו אוהבים דברים ישנים. כן. יכול להיות, אבל זה יותר מדי ספקולציות. כלומר, אני לא יודע בדיוק אם באמת היינו מונים לפי החודש הבבלי במצרים. יכול להיות שהיינו מונים לפי חודשי מצרים, בכל מקרה. וגם נראה בהמשך שייתכן שגם לפי חודשי מצרים היינו מונים. כן.
קשר המכות על הים.
כן.
מה הייתה
מטרתן? המכות על הים. זאת שאלה גדולה, שכאשר נעסוק בקריאת ים סוף, נצטרך לענות עליה. כן? הרי זה לא יעזור לכם. אתם בערך כבר 15 פעמים שאלתם את זה. מדוע הייתה קריאת ים סוף, ומדוע פרעו שוב ברדף, מדוע היו מכות על הים? ואני אקשן יותר מכם, ואני אענה על זה כשנגיע לזה, אוקיי? בסדר? הלאה. מה? כן, כן, בוודאי, נו. כן, בזבזים זמן, בוודאי, נו. למה לא חוגגים א' ניסן? לפי זה באמת הם צריכים לחגוג את א' ניסן, ואנחנו חוגגים את א' ניסן ב-15 בו. כן, זאת אומרת, זה מה שקורה כאן. מתחילים, כלומר, ההתחלה של פסח זה בראש חודש ניסן, אבל זה מתגלה רק ב-15 בו, וזה אנחנו נראה שזה כתוב מפורש בפסוקים. כן. עכשיו, אם כך, יש פה איזושהי רפורמה בלוח. השאלה מה המשמעות של הדבר הזה, וזה למה זה כל כך חשוב. אתם מבינים שזה הדבר הראשון שהיה צריך לומר. אתם יוצאים ממצרים, אז הדבר הראשון, לפני כל דבר אחר, צריך לשנות את הלוח. אז כנראה, שזה אומר שאנחנו מונים לפי היסטוריה אחרת מאשר אומות העולם. האומות מונות מתשרי לאלול, כל שנה, בראש חודש תשרי, מתחילה להם שנה חדשה, ואילו אצלנו, כל שנה מתחילה השנה בראש חודש ניסן. יש לנו קצב היסטורי אחר. השאלה אם הדבר הזה היה הכרחי. האם ניתן היה אולי שלא לעשות את הדבר הזה? ניתן היה אולי למנות כאומות העולם, או לחילופין לעשות רפורמה עולמית שכל האומות כולן יתחילו למנות מניסן, אם יש לזה כל כך הרבה חשיבות. כן. רגע, אז אני אסביר. אתה לא ציפית שאני לא אסביר, נכון? עכשיו, אם כן, מה זה אומר למנות מתשרי? מה זה בכלל שאומה מחליטה שהזמן שבו היא מתחילה את מניין הזמן הוא א' בתשרי? תשרי, כידוע לכם, הוא הזמן בעונות של הסתיו, נכון? זה הסתיו. וניסן זה הזמן של האביב. מבחינה אקלימית זה מאוד דומה. כלומר, אם אני מצלם יום באביב ויום בסתיו, ייתכן שמבחינת מזג האוויר, על כל פנים, לא מבחינת הנוף, מבחינת מזג האוויר אני ארגיש אותו דבר. אבל עם הבדל אחד, בחודש ניסן הטבע מתחדש, בחודש תשרי הטבע בלה. והשאלה היא, מהו התיאור האמיתי של הזמן? האם הזמן זה מה שמבלה אותנו? או האם הזמן זה מה שמחדש אותנו? האמת היא, יש, זה, וזה, וזה שני ציורים של העולם, ציור אופטימי וציור פסימי. ואומות העולם רגילים לומר שהזמן הוא המבלה. כן? כלומר, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. אמר פול ולרי, הגוי הידוע. כן? יש איזה מין שורש, גרעין של מוות בכל תנועת חיים. כלומר, אנחנו מקימים תרבות, אבל אנחנו יודעים שביום מן הימים זה יעבור מן העולם. אז יש איזה מין ייאוש שמתלווה לכל תנועת חיים מתחילתה. ולכן, הזמן בשנה המתאר בצורה היותר קרובה לאמת את הזמן, את ההיסטוריה בכלל, זה הסתיו. לכן, אומות העולם מונים מן הסתיו את הזמן. אז כאן ברור. מה שאין כן, אנחנו העם היהודי, יש לנו איזושהי ידיעה שאנחנו נצחיים. אנחנו מכירים את עצמנו בתור אומה נצחית. אומה נצחית איננה מפחדת מן הזמן, אלא אדרבה, ההיסטוריה היא הזדמנות להוסיף חוויות, להוסיף שכבות של מציאות, של זהות. וזה האביב שמתאים לזה. לכן, הזמן של תשרי ייקרא בעברית שנה. מלשון שינוי, מה שמשנה. השינוי הוא מין רצח, השינוי זה ביטול של היש. והזמן המתחיל בניסן יקרא חודש, מה שהולך ומתחדש, מה שמוסיף חוויה על גבי זהות נצחית שאיננה בטלה. לכן תראו שכתוב בפסוק ב', החודש הזה לכם. היכולת להתחדש היא שייכת לכם. עכשיו, הזמן המסמן את החידוש הוא דווקא הזמן הירחי. הירח הולך ומתחדש. מה שאין כן, הזמן המסמן את השינוי זה השמש. כן? שהשמש אינה מתחדשת, היא רק שונה. כלומר, לחזור על הדבר, לשנות. דבר ששונה הוא גם שינוי. כי השני הוא לעולם לא יהיה הראשון. וזה, כמובן, מתי זה בולט? העובדה שהירח הוא חידוש בחצי הראשון של החודש. לכן, הזמן המהותי של החודש, בכל החודשים, כל המועדים כולם, זה בין הראשון ל-15. לכן, למה? החודש הזה לכם, ראש חודשים. מתי נאמר הדבר הזה? בראש חודש ניסן. כדי לצוות על מה שיהיה ב-15 בו. לכן, מי ששאל פה, מדוע לא חוגגים את ראש חודש ניסן? התשובה, אנחנו חוגגים את ראש חודש ניסן. אבל מתי אנחנו חוגגים אותו? ב-15 בו. מה? כשהיה לבנה במילואה. כן. מה? כן, כן, יש מנהג תוניסאי ידוע, כן, פשישה. כן, פשישה. שבראש חודש ניסן עושים איזה משהו, כן? יש. בבקשה. מתי? אחרי 15 בו. זה, אבל אנחנו לא שמים לב. כן?
אבל אני מסכים.
כן. ישראל, כן, משולים הלבנה. משולים הלבנה, כן. יכול להיות, כן. כן. כן, זה הזמן העולה. כן, כן. עכשיו לכאורה, אז מה לנו ולשנה של הגויים? למה אנחנו ממשיכים לחגוג אותה? זאת השאלה, כן? אבל זה אומר שחודש שיציאת מצרים הייתה תעודת כישלון בעצם להיסטוריה. כי אם היינו מצליחים, אז היו קוראים אחד מן השניים, או שכל האנושות כולה הייתה יוצאת ממצרים יחד איתנו, ואז לא היינו צריכים ל... בסדר.
טוב.
אז או שהיינו יוצאים עם כל האנושות, ואז לא היינו צריכים להזיז את הזמן שלנו משלהם, היינו עושים את פסח בחודש תשרי, או לחילופין, היינו משתתפים עם אומות העולם בהיסטוריה שלהם, ואז היינו עושים את תשרי, את סוכות, בפסח. נכון? אבל קרה משהו, קרה עובדה מאוד מצערת, שאומות העולם לא היו ברמה שהם יכלו להצטרף אל ההיסטוריה שלנו, אז היינו צריכים להבדיל את הזמן שלנו משלהם. הדבר הזה בא לידי ביטוי בעובדה מעניינת מאוד. קושי השעבוד. הרי כמה זמן היינו אמורים להיות במצרים? 400 שנה. ונשארנו פחות. למה? כי אם היינו נשארים יותר, אז לא היינו יוצאים מן הגלות הזאת. היינו מגיעים למצב שאו שהיינו מתבוללים במצרים, או שהמצרים היו גומרים אותנו בעבודה. ולכן לא הייתה ברירה אלא להקדים את הזמן של היציאה. כן? אתם יודעים שכתוב במדרש שכשמשה רבנו הגיע לבני ישראל ואמר להם, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לגאול אתכם, התגובה הראשונה הייתה תגובה אורתודוקסית, שזה סותר את המסורת שאמרה שאנחנו צריכים להיות 400 שנה במצרים, ולא עברו 400 שנה. כן? במדרש כתוב שהם אמרו שזה לא עבר. כן? אם כן, לפי המדרש, כלומר חז"ל, לפי המדרש, משה בא נגד התוכנית. התוכנית הייתה שזה יהיה 400 שנה, ועברו רק 200 ומשהו שנים. אז מה עושים עם הדבר הזה? מה הבעיה? בסדר. אז מה עושים בדבר הזה? זה בגלל קושי השעבוד. אז איך משלימים את 400 שנה? זאת בעיה. מה? יכול להיות. יכול להיות. זה בעצם מה שזה אומר. אתה צודק. זה נכון. תוספת השעבוד זה שווה 190 שנה. אתה צריך להצדיק את זה. כן? עכשיו, הדבר הזה בא לי גם לידי ביטוי בכך שהייתה קבוצה אמצעית במצרים שייצגה את האנושות הגויית, מה שדיברנו הערב רב פעם שעברה, שהיא נמצאת על הגבול בין ישראל לעמים, והיא רוצה לצאת איתנו. אבל עצם העובדה שזה לא כל האנושות, זה מכביד עלינו. זה הופך את הקבוצה הזאת, מצד אחד לקבוצה של צדיקים, מצד שני לקבוצה שלא נבלעת היטב בעם ישראל. ואז היא עושה צרות. עוד כאן ברור? עכשיו, אם הכל היה בסדר, אז כל האנושות הייתה יוצאת איתנו, ואז מה היה קורה? היינו עושים את חג הסוכות בחודש ניסן, נכון? נא להסתכל בבקשה בפרק י' ב' פסוק למד ז'. לפני כן, פסוק למד ו', והשם נתן את חן העם בעיני מצרים והשאילום והנצלו את מצרים. הסברנו פעם שעברה שמדובר על הערב רב. פסוק למד זין, וישעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף. אז מתי הם הגיעו לסוכות? ביום הראשון של פסח. נכון? זאת אומרת, הגיעו לסוכות בפסח. ולמה קראו למקום סוכות? כתוב פרשת אמור, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. אם כן, בגלל זה יש חג הסוכות. אם כן, חג הסוכות בא לציין את יציאת מצרים שקרתה בניסן. אם כן, חג הסוכות הוא חלק מחג הפסח שהועבר לתשרי. אבל מצד האמת היינו צריכים לעשות את חג הסוכות בפסח, לאכול מצות בסוכה. נכון? אנחנו, מה? אז מדוע אנחנו מזיזים את זה? בגלל הפסוק הבא. וגם הערב רב עלה איתם וצון ובקר מקנה כבד מאוד. כלומר, מפני שיש איזשהו פער בין הקצב ההיסטורי שלנו לקצב ההיסטורי שלהם, בגלל זה אי אפשר לעשות את סוכות, את החג של אומות העולם בניסן. ולכן, נכון, לכם ולא לאומות העולם. זאת אומרת, שנשאר חלק מן התוכנית, כלומר, התוכנית של גאולת העולם, היא בצעה רק באופן חלקי, רק בקשר לעם ישראל ולערב רב, ונותר כל שאר האנושות, נותרה כל שאר האנושות בהמתנה לגאולה העתידה בסוכות. לכן אמר רבי אליעזר, בניסן נגאלו, ובתשרי עתידין להיגאל. כן? זה רבי יהושע. כן? רבי אליעזר בגמרא במסכת ראש השנה אומר, בניסן נגאלו ובתשרי עתידין להיגאל. למה? בניסן נגאלו ישראל, אבל מה עם אומות העולם? לא נגאלו, בתשרי עתידין להיגאל, צריך להמתין. רבי יהושע אומר, לא, בניסן נגאלו ישראל, אז בניסן עתידין להיגאל כולם, כי גאולת ישראל זה גאולת כולם, כן? אבל עצם זה שיש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, זה מראה שגאולת מצרים השיגה את חצי יעדיה. כן? אם הייתה רק גאולה לעם ישראל, אז גאולת מצרים הייתה כישלון טוטלי. אם הייתה גאולה לישראל ולאומות העולם, זאת הייתה הצלחה טוטלית. כיוון שנגאלו ישראל והערב רב, זה הצלחה, חצי הצלחה כזה. שלושת רבעי הצלחה. לא, ערב רב זה מי שמצטרף. כלומר, הוא לא יכול להצטרף מתוך אומתו, אז אין לו ברירה אלא להתגייר. אבל זה שהוא צריך להתגייר, זה גם בעיה. כי לגייר אדם, זה טראומטי. אתה אומר לבן אדם, תשמע, אתה תעזוב את האומה שלך, ואתה תצטרף לאומה אחרת. אתה דורש מן האדם לעקור את השורשים שלו. אבל מכיוון שהאומה המצרית איננה מסוגלת להיות גוי קדוש, אז אנחנו מבטרים ומוכנים לצרף מאומות העולם אלינו. וזה כמובן מכביד. יש אכבדה בתהליך של הגאולה פה. כן, תסתכלו בתחילת פרשת בשלח, בפרק י"ג, פסוק י"ז. ויהי בשלח פרעו את העם. מה זה בשלח? מה זה לשלח בעברית? בעברית מקראית. לא. זה ללוות. ואברהם הולך עמם לשלחם. אם כן, ויהי בשלח פרעו את העם, כשפרעו מלווה את העם. זאת אומרת, זה שיש ליווי של פרעו, זה מכביד על הגאולה. פרעו, אותיות, העפר. עפר, יש משהו כבד. שגורם שהגאולה לא נעשית בבת אחת, צריך לשלח את העם. גם אם נאמר לגרש, גם זה. זה שצריך לגרש, גם זה איזה עיכוב, איזשהו מחסום, איזשהו מעצור בגאולה. ואז כל מיני בעיות קורות אחר כך. כן? יש לנו מחויבות כלפי פרעו מלך מצרים. ויש בגמרא, במסכת חגיגה, נאמר ככה. מי שחציו עבד וחציו בן חורין. איך אדם הגיע למצב כזה? הוא עבד של שני שותפים. אחד מן השותפים שחרר את העבד, והשותף השני לא שחרר. אז העבד הזה במצב מוזר. הוא חציו עבד וחציו בן חורין. אז עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד. כלומר, הולך לעבודה, מה שהוא מרוויח היום זה של רבו, מה שהוא מרוויח מחר זה של עצמו. דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי, אותו תיקנתם, את רבו תיקנתם ואת עצמו לא תיקנתם. ליסה שפחה אינו יכול מפני שהוא בן חורין, ליסה בת חורין אינו יכול מפני שהוא עבד. ומה יעשה? ייבטל? והלא לא נברא העולם אלא בשביל פריה וריביה, שנאמר לא תוהו לא ברעה לשבת יצרה, אלא מפני תיקון העולם. אתם מרגישים כבר פתאום איך זה מקבל ממדים ענקיים, כן? מפני תיקון העולם כופין את רבו ומשחררו. כלומר, כופים את האדון השני לשחרר את העבד, אבל מה עם הכסף שהוא מפסיד? וכותב לו שטר על חצי דמיו. כלומר, העבד המשתחרר כותב שטר חוב שבו הוא מתחייב כשהוא ירוויח כך וכך כסף להחזיר את דמי חצי עצמו. חצי דמי עצמו. בסדר? עכשיו, מה זה בא לומר כל הסיפור הזה? מי זה? מי שחציו עבד וחציו בן חורין וצריך לשחררו מפני תיקון העולם. זה עם ישראל. הוא היה עבד של שני אדונים. מי גזר על העבדות במצרים? פרעו והקדוש ברוך הוא. אבל קרה מה שקרה והקדוש ברוך הוא החליט לשחרר. אז נהיה חציו עבד וחציו בן חורין. אבל מפני תיקון העולם שמתעכב בגלל זה, כופין את רבו, את פרעו, ומשחררו. אבל אז יש לנו מחויבות כלפיו. אנחנו צריכים לפרוע את השטר הזה. כן, אז אנחנו צריכים לפרוע את השטר הזה. אנחנו צריכים לשלם. זה ויהי בשלח פרעו את העם. יש איזו הכבדה על התהליך של הגאולה, והביטוי למתח הזה בין ישראל לאומות העולם הוא הנקרא ערב רב. משהו שמעורבב בתוכנו ומעכב אותנו מלהיות מה שאנחנו. איך משלמים? לאט לאט. כן? כל הזמן אנחנו משלמים, כן. נו, לא הבנתי, מה? כן. כן, צובנו. אבל הוא לא היה איתנו.
הוא היה איתנו.
לא?
צובנו
באלף בניסן לעשות פסח. את הציווי הזה קיבלו בני ישראל. דבר אל בני ישראל. לפני מכת בכורות. הערב רב לא קיבל את המצווה הזאת. לא אכל את קורבן הפסח. בסדר? רק למחרת הוא אכל את המצות. זה היית בשיעור של שבוע שעבר. היית בשיעור, תענה לי. היית בשיעור של שבוע שעבר. לא. אז בשיעור של שבוע שעבר הסברנו איך. בסדר, כן.
אנחנו קודם מסביר שעניין של הראש חודש, ראש השנה השונה, יתחבר גם לעולם השנה. שבפסח אנחנו מגיעים לאביב ויש התחשבות, ובתשעה אנחנו מגיעים לסתיו ויש התשעים.
נכון.
עכשיו, איך זה מסדר עם עובדה שהיה יכול להיות שאם היה גאולה הייתה יוצאת מוצלחת,
אז לא היה סתיו ואביב, היה אביב מתמיד, כן? תשרי היה חל בניסן וניסן בתשרי, כבר לא היית מפחיד. כן, בבקשה, אסי.
מה עוזר לרמות העולם שאנחנו עושים
סוכות בתשרי? זה השאיפה של תיקון עולם, בדיוק העניין. בתשרי אנחנו מקריבים 70 פרים בשביל 70 רמות העולם. כן.
לא הבנתי מה זה הגאולת העולם. הרי כל המטרה הייתה להבדיל את ישראל מן העמים, בגלל שהיה כישלון בגאולת האנושות כולה. הרי יש הנסיעות כפי שהסברת שעשרת הדורות הראשונים, עשרת הדורות האבות. זאת אומרת, הייתה מגמה אלוהית להבדיל את עם ישראל מן
העמים. אבל בשביל מה להבדיל את ישראל?
כדי שבאחרי...
יפה, כדי לתקן את העולם.
בסדר, אבל לא התחיל כבר התיקון. כבר צריך לגאול את העולם ברגע שגואלים את עם ישראל. צריך שיהיה תהליך.
צריך שיהיה תהליך. אבל בשאיפה האמיתית שלנו היינו רוצים שלא יהיה צורך בתהליך. היינו רוצים להעלות את הכל בבת אחת.
לא מדבר על השאיפה שלנו, אבל כוונת הקדוש ברוך הוא.
כוונת הקדוש ברוך הוא קשה לדעת. כן, כן.
אם הולכת כהנים וגוי קדוש בארץ ישראל, ואחר כך התחיל התהליך של גאולת האנושות.
זה דה פקטו ככה. אבל התורה סיפרה לך שלפני אברהם אבינו היה דור הפלגה. ודור הפלגה מספר לנו על מצב אחר לגמרי של האנושות. ויאמרו איש אל רעהו, הווה נלבנה לבנים. מה זה איש אל רעהו? מה אומר רש"י? אומה לאומה. כן? זה כוש למצרים, ומצרים לפוט, ופוט לכנען. כך אומר רש"י. אומה לאומה. עכשיו, הביטוי הזה של רעות בין אומה לאומה, כיחס שיש בין אדם לרעהו, בין פרט לפרט בימינו, היה קיים באנושות בין אומה לאומה. זאת אומרת, איזה מין אידיאל של אנושות של אחווה גמורה. אז זה היה מין הווה אמינה כזאת. לא הלך, נתפצלה האנושות, אז יש צורך בעם ישראל. על רקע זה מופיע אברהם אבינו. מובן? עכשיו, אתה יכול להגיד שזה הצפוי מראש, לפני צופי כל הדורות. היה ברור שאנושות כזאת אינה יכולה להצליח, שהיא עתידה להתפצל, ושיהיה גורם מתאם בדמות עם ישראל. אבל מבחינת הסדר המאורעות בהיסטוריה, זה מופיע קודם כל כשאיפת האחדות. ואחר כך מתברר שאין ברירה אלא לעשות את הפירוד.
וההכבדה הזאת של הערב רב, מה הייתה ההכבדה הזאת שגם לברך אני מלווה אותנו?
כן, כן, ודאי. כלומר, המתח שיש בין הקצב ההיסטורי שלנו לבין הקצב ההיסטורי שלהם, כלומר, ההפרש הזה יוצר מתח, כי אנחנו מרגישים מחויבים כלפי האנושות. והדבר הזה בא לידי ביטוי בקבוצה האמצעית הזאת.
אבל יש בזה שני צדדים.
חיוביים. נכון. לכן אמרו שקשים גרים לישראל, זה שני אומרים, הקדוש ברוך הוא אוהב גר. צריך להחליט, או שזה קשים, או שזה אהוב. לא, פשוט מאוד. יש הבדל בין גרים לגר. גרים זה כשבאים כקבוצה, כמו שהערב רב בא. אז לא נוחה הקבוצה הזאת להיבלה באומה. כשזה יחיד, הוא נבלה. זה ההבדל. בבקשה. שמה ש? כן. כן, לא, זהו, ועבדום ועינו אותם. וכיוון שיענו אותם, זה יעלה 400 שנה. כי הרי מה כתוב אחר כך? ודור רביעי ישובו הנה. דור רביעי, אז זה לא 400 שנה. דור זה הרבה פחות מ-100 שנה.
כן.
איך זה מתקשר עם בוסתך מבוסתך מ... מיקרחה. מן העולם. כן? הרי מה עושים בחורף? חיים בתרדמה. כן? זה לא תקופה יצרנית בכלל. זה תקופה של אסיפה. כן? מה שאין כן האביב, שהוא הזמן של ההופעה של הדברים. עכשיו תראו, הדבר הזה יצר דבר מעניין מאוד. כמה זמן ישבו ישראל במצרים? כל מספר שלא טענו, אני מכפיל אותו בשניים. ואני אגיד לכם למה. כי אם אני אומר שבזמן העברי יש שני מניינים. מניין שמגיע מתשרי לתשרי, ומניין מניסן לניסן. אז ב-20 שנים עבריות, כמה שנים יש? 40. כי פשוט עברו 20 שנים המתחילות בתשרי, ועוד 20 שנים המתחילות בניסן. מה? לא הבנתי. כן, אבל הרטרואקטיבית היא מבררת שתמיד היו שתי שנים. זה משום, עכשיו מתברר החודש הזה לכם ראש חודשים. אם כן, כל השנים שעברתם צריך להכפיל בשניים. עכשיו תראו, הדבר מפורש בתורה. בפרק י"ב, פסוק מ'. מיד אחרי שהתורה מספרת על הערב רב, היא אומרת כך: ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים. כלומר, מיד כשמספרים לנו שהיה ערב רב, המסקנה המתבקשת היא: ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה.
420.
יוצא לפי זה שיש לנו ראיה בדיוק כמה זמן ישבו בני ישראל. 430 חלקי 2, שזה 215. יפה. זאת אומרת שבני ישראל ישבו במצרים 215 שנה, אבל מכיוון שהערב רב הצטרף, יש צורך להזיז את תשרי להזיז את הלוח מתשרי אל ניסן, ואז יוצא שמושב בני ישראל היה 430 שנה. רגע, זה משהו אחר, אבל זה מוכיח, מכיוון שהצטרף הערב רב, אז אין ברירה אלא להזיז את תשרי אל ניסן, ואז יוצא שהשנים כפולות, ואז יוצא שמושב בני ישראל היה 30 שנה ו-400 שנה. יוצא לפי זה שבני ישראל ישבו במצרים 215 שנה. יפה מאוד.
למה?
הרי אני אסבור לך שמכאן ואילך, מיציאת מצרים ואילך, מתברר שהשנים שישבנו בהן במצרים היו שנים כפולות. זה מה שאמרו, צריך לדעת לקרוא פשוט. זה מה שכתוב. מה כתוב בתחילת הפרק? החודש הזה לכם ראש חודשים. אם כן, אנחנו עוברים עכשיו מתשרי לניסן. מסקנה, כל השנים שעברתם היו כפולות. היו שנים תשריות ושנים ניסניות. אוקיי? אז אם כן, ישבתם 30 שנה ו-400 שנה. אז אני, מבחינה קרונולוגית, לפי זה מחשב, שבני ישראל ישבו במצרים 215 שנה. מה? זה שהם ישבו 215 שנה, זו דעת רבינו חננאל.
לא, אבל מי מדיד את העניין של הלחתן?
אני. כן. כן. עכשיו, יש בדעת מקרא, הוא הרגיש קצת בדבר הזה, בפירוש דעת מקרא על שמות, אומר ששנה זה גם עונה חקלאית שלמה. כלומר, חצי שנה זה גם נקרא שנה. ככה הוא אומר, אבל הוא לא מסביר למה. כן? דעת מקרא. כן. עכשיו, אבל יש בחז"ל כבר ש... בגלל קושי השיעבוד, היו צריכים לי, זה קוצר. כן. עכשיו, יש מי שאומר שבאמת היה רק 210 שנים, הרי השיטה המרכזית בחז"ל שהיו 210 שנים, אבל תוסיף לזה עוד 5 שנים של מנשה ואפרים שנולדו לפני כן, אז יוצא לך 215 שנה. זה בני ישראל. בסדר? כן.
העניין של ההכפלה שאתה עושה,
כן.
מניסן לניסן ותשרי תשרי. כן. אבל ניסן
כלול
בתשרי.
למה? לא, למה? נכון, אבל יש לך, תעשה ככה. בסדר? בסדר. עכשיו תעשה את זה 20 פעם, ועשה לך 40.
אז זהו, זה בדיוק העניין. שברגע שאתה מתחיל מניסן,
כן.
בתשרי תשרי, יש ניסן בתוך המניסן תשרי תשרי, אז אתה מתחיל מניסן לניסן, אז אתה בעצם נמצא באותו מהלך.
באותו זמן, אתה אומר. אז בו זמנית יש לך שתי שנים. זה החידוש. בדיוק. יש שיטת רבנו חננאל
שבני ישראל ישבו במצרים 215 שנה, ולא 210. דבר נוסף, אתה יכול להוסיף את החמש שנים שהיה לפני ירידת יעקב למצרים, שאז נולדו מנשה ואפרים. בסדר?
גם להוסיף את החישוב הזה של
נולדות יצחק, ואז יצחק 400 שנה, לא 430, 400 שנה מאז שנולד יצחק, ואז יציאת מצרים 400 שנה. מה עם 430? אז חז"ל אמרו מברית בין הבתרים, אבל יש בעיה, בגלל שברית בין הבתרים לפי זה הייתה כשאברהם היה בן 70 שנה, והוא יצא מחרן בהיותו בן 75 שנים, לכן אמרו חז"ל שהוא יצא פעמיים. זה גם מקשה. אבל אם תגיד כרבנו חננאל שהם היו רק 215 שנה, אז אתה יכול להגיד שבאמת בגיל 75 אברהם יצא והייתה ברית בין הבתרים, ואז יוצא שזה גם נכון 430 שנה מאז ברית בין הבתרים. ואז יוצא שזה הכפילות היא פעמיים 215 שנה אם אתה מתחיל גם מן האבות. אז אתה הקשבת מתחילת השיעור? כן, אז אני הסברתי מתחילת השיעור שהזמן, שההיסטוריה של עם ישראל סוחבת איתה שתי היסטוריות, ההיסטוריה שלנו וההיסטוריה של אומות העולם. ויוצא לפי זה שהזמן הוא כפול. ההיסטוריה של אומות העולם מתחילה מתשרי, וההיסטוריה של ישראל מתחילה מניסן. לכן כל שנות השיעבוד היו כפולות מבחינתנו. לא צריך לכתוב. התורה לא נותנת סתם ידיעות היסטוריות. היא נותנת ידיעות מהותיות. לכן מה שמהותי מבחינת התורה זה 430. מה שמעניין את ההיסטוריון זה ה-215. כן? בבקשה.
ממשיך אותו
עניין. אותו דבר, נכון. אז מה שקורה, קורה משהו מעניין מאוד. השנה העברית, מתי היא מתחילה? נגיד בניסן. עברו שישה חודשים, אחרי שישה חודשים, השנה מתחילה להסתיים, נכון? כן, יש, הרי לכל שנה יש 12 חודשים. אז שישה חודשים של התחלה, שישה חודשים של סיום. אז כשאני מסיים שישה חודשים של התחלה, אני מתחיל את הסיום. אבל בדיוק אז אני נתקל בראש השנה. א' בתשרי. ואז אני רק מתחיל את השנה עוד פעם. זאת אומרת, השנה העברית מתחילה תמיד ולעולם אלא מסתיימת. מה אנחנו מרוויחים מזה? שאין לעולם פסימיות. זאת אומרת, אנחנו מרוממים על ידי השתתפות שלנו עם ההיסטוריה של אומות העולם, אנחנו גם גואלים את עצמנו ולא רק אותם. ברור? ולכן אנחנו גם עושים חודש העיבור כדי לחבר בין שתי השנים. העיבור זה הריון, נכון? יש חתונה בין השנה של אומות העולם השנה שלנו. עכשיו, מה שזה אומר שההיסטוריה של עם ישראל יש לה עניין עכשיו מאוד חשוב ללקט במהלך ההיסטוריה את תמציתן של התרבויות החולפות שדרכן אנחנו עוברים. כלומר, כפי שאמרתי כמה פעמים, מה שנותר ממצרים העתיקה זה מה שעם ישראל שימר מזה. אז גם מה שנשאר מאשור, מה שנשאר מבבל, מיוון, מאירופה, מאמריקה, מה יישאר מכל זה? מה שיתלקט לתוכנו. אז זה גם גאולה להם. כן, הכתב שלנו הזה נקרא כתב אשורי, לא יודע אם שמתם לב. כן? והחודשים שלנו הם חודשים בבליים. כן? יש הרבה דברים, ואת התורה מותר לנו לקרוא ביוונית. כן? אפשר לקרוא בספר תורה, בבית הכנסת, בספר תורה כתוב יוונית. כן? יש הרבה דברים, כן, שאנחנו סוחבים איתנו, בתור שימור של שרידי הניצוצות, ניצוצות הקודש שהיו מוטמעים בתוך התרבויות האלה. כן.
זה נוגע לארבע ראשי שנה.
כן.
הוספנו בהיסטוריה עוד איזה שם?
כן, אבל מה שמעניין אותי כאן זה שני ראשי שנים. כן, בבקשה.
שמות החודשים הם גם בבליים?
הם רק בבליים. כן, ודאי. אב זה לא, זה בבבלית, אבו. אבו היה אליל בשם אבו, וזה המקור של חודש אב. כן?
אז יותר משנה סמלי ישראל היו במדבר 20 שנה,
נכון? לא, היו 40 שנה. 40 שנה, ואם תרצה זה היה 80. אם כבר. מכאן ואילך תכפיל תמיד. פשוט מאוד, כיוון שהערב רב נבלע בתוכנו, נעשה גר. כן. אפשר לומר ככה, מה שמשך את הערב רב זה הדמות של משה. כן, הרי מה ראינו בשבוע שעבר? ראינו גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעו ובעיני העם. אם כן, העם, שהוכחנו שזה הערב רב, הוא מי שנמשך אחרי הדמות הדתית, הרוחנית, הקריזמטית של משה. עכשיו, מה שזה אומר, שהערב רב איננו בא מתוך הזדהות עם הגורל הלאומי הישראלי. זה לא מעניין אותם בכלל. גם ארץ ישראל, מבחינתם, איננה ארץ אבותיהם. כי הם נמשכו אחרי משה. משה לקח אותם. כך כתוב, עמך אשר הלאת ממצרים. זה עמך, זה במובן העמוק כבר. זה העם של משה. זה מי שמשה יכול לפעול עליו גם בלי קשר לעבריות שלו. לא. האור החיים אומר שכן. אבל הוא אומר את זה כהשערה, אין לו ראיה.
אנחנו לא יודעים מה בעצם גורל.
לא.
זה עניין סמלי שהם כאילו...
ברור, ברור, כן, בבקשה.
איך היה
יוצא
שאנחנו לא הולכים לשלם להם
20
שנה, כמו
שהיה... מי הערבה? למה? כי
עכשיו לא
עברנו 30,
לא
עברנו. לפחות מה שישלם
לנו.
אה, ל-30 שנה. אם כבר, אז כבר, זה אומר, כן? שישלם על ה-30 שנה. כן, תשלח לו חשבונית. כן. אתם יודעים שבהתנחלויות אחרי רצח ראש הממשלה מצאו חשבוניות נפש מזויפות. כן. הלאה.
אם הוא אומר שהערב רב נהגר, למה כל השרבנים שאומרים שהם אלה שגורמים לכל...
הצהרות זה... ודאי, הערב רב גורם לכל הצהרות, זה ברור. ודאי, הוא יהודי שגורם צהרות. מה, אתה לא מכיר יהודים שעושים צהרות? מה הצהרות שעושה הערב רב? צריך להבין את הדבר. הערב רב עושה צרות בגלל שמה שמשך אותו לישראל היה התורה בלבד ולא ארץ ישראל. כלומר, כשיוצאים ממצרים יש, אפשר לומר, ארבע תגובות אפשריות. מי שרוצה לצאת הולך אחרי משה, כי מה שמעניין אותו זה ארץ ישראל. מאיפה הוא שמע את זה? מאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב אמרו, אנחנו רוצים לצאת לכיוון ארץ ישראל. מה? כן, פקוד יפקוד, הגיע הזמן לחזור הביתה. מוטיבציה ציונית, רוצים לצאת לארץ ישראל. יש מוטיבציה אחרת לגמרי, שהיא, אנחנו יוצאים ממצרים כדי לקבל את התורה של האיש הזה, משה, מאוד מעניין אותנו. כן, הרי מה כתוב עליהם? עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, לא ידענו מעלו. זאת אומרת, משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים. כלומר, למה יצאנו? בגללו, לא בגלל ארץ ישראל, זה לא מעניין אותנו. אבל הוא מאוד מעניין. הלך, לא מעניין אותנו. יש אפשרות שלישית, שמי שאומר, אני לא רוצה לא ארץ ישראל ולא תורה. אז הוא נשאר במצרים. ויש אפשרות רביעית. מי שרוצה גם זה וגם זה. ברור? וזה היה יחידי יחידים בתוך האומה שהבינו את זה. בין היתר משה רבנו בעצמו. כן? אז מי זה הערב רב לפי זה? זה מי ש... שרוצה את תורת ישראל, אבל אין לו את הדרך ארץ של האומה הישראלית. תסתכלו בתחילת פרשת בשלח. ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים בדרך ארץ של הפלישתים. זאת אומרת, כי היה חסר לאותה קבוצה הנקראת העם, היה חסר לה משהו, הדרך ארץ של ישראל. שזה בא לידי ביטוי, בשאיפה לארץ דרך ארץ כפשוטו. לכל אומה ואומה יש דרך ארץ משלה. ולערב רב לא היה. הם רצו רק תורה, לא רצו דרך ארץ. אפשר לומר ככה, שיש היום בעליות הגדולות, יש הרבה גויים, נכון? הרבה גויים שבאים מכל מיני סיבות, כן? אשתו יהודיה, סבתא שלו, מנדם, משהו. כן, באים. מי קולט את החלק הזה של העלייה? איזה חלק של החברה שלנו מוכן לקלוט אותם? החילונים. לא דתיים. אז הם נקלטים אצל החילונים, אחרי זה מתגיירים. נכון? מה הם מקבלים אצל החילונים? דרך ארץ.
מה?
את הדרך ארץ. הם אוהבים את האומה, את הצבא וכו'. כן? זאת אומרת, זה הזדהות לאומית. מה שלא היה אז. היום נעשה התיקון. אני לא מזהה אנשים, אני רק מסביר פה מהן המגמות. אנחנו כאן מבררים מהן המגמות העולות מתוך הטקסט. זאת אומרת, מה זה מוטיבציה של ערב רב? מה זה מוטיבציה של בני ישראל? לפי מה שלמדנו, ערב רב זה חביב לפי המקום, נכון? זאת אומרת, זה עושה בעיות, אבל זה ישראל. נגיד, אני יודע על מישהו ספציפי, ביררתי, הוא מהערב רב מבחינה ביולוגית, והוא מערב רב מבחינה נשמתית, והוא ערב רב מבחינה התנהגותית. מה המסקנה מתבקשת מבחינה מעשית? מה עליי לעשות? מה? לאהוב אותו, ואהבת לרעך כמוך, לא? זאת אומרת, הוא מישראל, אז יש מצווה, לאהוב, נכון? כלומר, איסור לא תשנא את אחר בלבביך, יש. אז הוא עושה לי בעיות? בסדר, אני אתמודד עם הבעיות. היום אני רוצה להגיד לכם, שבין תלמידי האריזל, לא אוהב להביא מקורות כאלה, אבל כיוון שהיום עושים כל מיני קשקושים מהערב רב, אז צריך לדבר על זה, תלמידי האריזל היו כל מיני תלמידים. ואז האריזל אמר לרבי חיים ויטל את השורש, את שורש הנשמה של כל אחד ואחד מהתלמידים. הוא אמר, זה השורש נשמה שלו ככה, זה השורש נשמה שלו ככה וכו'. בתוך שורשי הנשמות היו גם, זה מנשמת ערב רב, וזה ככה וזה ככה. כן? מתלמידי האריזל. היו מהערב רב. אז למה האריזל לימד אותם? כדי לתקן אותם, עד רבה, זה האתגר. הוא אמר לרבי חיים ויטל, התפקיד שלך עכשיו זה לטפל בהם. ברור? אז כל הקשקושים שהיום אנשים ממציאים שפלוני הוא ערב רב, ולכן צריך לסנוע אותו, וצריך לבטל אותו, וצריך להילחם בו וכו', זה פשוט שטויות.
אני צריך
לסדר
סליחה,
אני מניע
של משיח בן יוסף.
מה הקשר של משיח בן יוסף לזה?
שהערב רב הוא הצד, איך לומר?
כן יוסף, כן, ודאי.
שלא, הוא הצד החומרי, הצד הקשור לארץ ישראל, ולא הצד התורני הרוחני, שאחר כך הם עתידים...
לא, הערב רב הוא הצד התורני. הערב רב רוצה רוחניות. אין לו דרך ארץ. לבני ישראל יש. כלומר, בני ישראל, שבאופן טבעי, כל שהייתם במצרים הייתה מתוך ציפייה לשוב לארץ, ולא ידעו על תורה, אז הם מלמדים את הערב רב את הצד הזה. כן.